שאנחנו מתחילים ללמוד היום, דברי תורה שאנחנו לומדים יהיו מוקדשים לעילוי נשמות של הרב רב חיים אבא בן רבי יוסף, שהיורצייט שלו היה אתמול, יום ראשון של ראש, לא, לפני חודש, ראש חודש, לא, אתמול, יום ראשון של ראש חודש תמוז, ולעילוי נשמות של מורס רוחל ליה בס רב חיים אושר, שהיורצייט שלה בימים הקרובים, אמו של ידידנו, רב חיים אורלינסקי, מארצות הברית, וגם לרגל השמחה של ישוע שמחה, שנכנס לאויל מצווס, יגדל לתפרת, ושההורים יהיו מליצי יוישר של כל המשפחה כולה, שידעו רק נחת ושמחה כל הימים. סוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה עצומה, בעצם סוגיות רבות, ואם היינו רוצים למצות את הסוגיה הזו, היינו צריכים להזמין את כולם לכולל, לזמן אחד, לפחות שני סדורים, אולי לשנה שני סדורים, אבל אנחנו נשתדל כדרכנו לתמצת בשיעור קצר סוגיה עצומה, תוירס כלי, בדיני תוירה. מה מגדיר כלי? ואנחנו נתייחס לחמישה סוגיות, אף על פי שיש יותר. מה הקשר לפרשת השבוע? תומס קלים. כי כל השאר הדינים של תוירס כלי הם בדינים שמדרבונן ביסודו של דבר, ורק בתומס קלים אנחנו דנים בתוירס כלי בדין שהוא דיורייסה. ותומס קלים הלכותיה מפוזרים או מפוזרות בפרשיות רבות בתוירה, פרשת שמיני, פרשת מצוירה, פרשת השבוע. תומס שרץ, תומס זאב, תומס מייס. וכל כלי פסוח אשר אין צומת פוסל אולוב, תומי הוא. אז זה רק קשר מסוים מלאכותי לפרשת השבוע, אבל הסוגיה שלנו, מה מגדיר כלי לגבי דיני תוירה? ואנחנו יוצאים מנקודת מוצא, יוצאים לדרכנו מתומס קלים, משם לכלי לגבי טלטול בשבס, משם כלי לנטיל הסיודיים, קידוש היום, ואנחנו גומרים בחוש המשפוט בדיני קניין חליפין או קניין סודה. אלה חמשת הסוגיות שאנחנו נתייחס אליהם, אנחנו נראה לא הרי זה, כהרי זה, ובכל תחום יש כללים אחרים. בנוגע לתומס קלים, הרמב״ם פותח הלכות קלים, שזה אחד ההלכות הארוכות ביותר. כי מסכת קלים היא המסכת הגדולה ביותר בש"ס, 30 פרקים. אילו היינו זוכים לתלמוד, לגמור על מסכת קלים, אני עשתה מסכת קלים, הייתה מסכת גדולה ועצומה, אבל אין לנו המסכת קלים, לא בבלי ולא ירושלמי. בגמור כתוב, כלי נזיקין חודה מסכתה, בבא קמא, בבא מציאה, בבא בסה, ויש מן הראשונים שחילקו את מסכת קלים לבבא קמא, בבא מציאה ובבא בסה. מכל מקום, הרמב״ם פותח הלכות קלים בספר טהרה, שיש שבע מיני קלים שמקבלים טומאה. הבגודים והסכין, וכלי אור, כלי עצם, כלי מתכס, כלי עץ וכלי חרס. אלה שבע סוגי קלים שמקבלים תומס קלים. ולא הרי זה כהרי זה. כל אחד מן הכלים יש לו קדמים אחרים. פשוטי כלי עץ טהורים, פשוטי כלי מתכס טמאים. גולמי כלי עץ טמאים, גולמי כלי מתכס טהורים. כלי חרס מטמא מאווירו וכלי שטף מגבו. כך שכל אחד מן הכלים שמקבלים טמא דאורייתא יש לו דינים אחרים. יש כלים שמקבלים טומאה רק מדרבנן כמו כלי זכוכס. יש כלים שלא מקבלים טומאה לא מן התורה ולא מדרבנן כמו כלי אדום או כלי גלולים וכלי אבנים. נחלקו גדולי הזמן בקשר לכלי פלסטיק. פלסטיק זה לא שווה כלים. האם יש בו טומאה דרבנן או אין שום טומאה כלל, וזו סוגיה גדולה ופולמוס בין גדולי הזמן. כל ההלכות האלה בתומס קלים הם הלוכה למשה מסיני, כמו כל דיני תומה ותארה. רש"י פותח את פרשת השבוע, זוהי חוקת התוירו. אמנם רש"י מדבר על פורה אדומו, אבל כל דיני תומה ותארה הם חוקים, אין בהם היגיון, אין בהם טעם, כולם גזרס הקוסוב, וחלקם הלוכה למשה מסיני, זה אופיים של תומאס קלם. ובכל זאת החזון איש מחדש גדר מעניין. כי מי שלמד מסכת קלם יודע שכולו פרוטים ואין בו כלולים. אין משניות במסכת קלם שעוסקים בהגדרות יסודיות. יש מיליון סוגי קלם במסכת קלם, וכל אחד מן הקלם המבוארים במשנה, מכיוון שכאשר רבנו הקודש סידר את המשנה, לא היה לו צייר גרפי, ולא היה באותם הימים כל הלשון וכל מיני גופים, והוא לא צייר ציורים ולא תמונות. מסכת קלם שסידר רבנו הקודש זה בלי תמונות, ולכן בהרבה קלם הראשונים מתחפתים. במה מדובר? פרק י' בייז משנה א' כתוב, קורס החיצים תמיו, קורס האסירים תהוירו. ורוב הראשונים המפורשים פרשו, קורס החיצים זה קורת עץ ששמים לאימון ירי. אלה שיורים חיצים, הם צריכים לפגוע בקוירו. וכמו שיש היום, מטרות לאימון ירי, עם אקדחים או רובים או חץ וקשת, זה קורס החיצים תמיו, קורס האסירים תהוירו. אז רוב מפורשים המשנה פרשו קורס האסירים, אם ראיתם פעם איך היו מטפלים פעם באסירים, קצת ביד יותר קשה מאשר היום, אז היה כזה סד שהיה שתי קורות, אחד מתיישב על השני. הקורה התחתונה הייתה מחוברת לקרקע עם ברגים, והייתה קורת עץ עם שני חצי עיגול חקוקים בשביל הרגליים של האסיר, והקורה העליונה ישבה על הקורה התחתונה, וגם שם היה חקוק שני חצי עיגול. רגלי האסירים היו בין שני הקורות, היו נועלים את הקורות, והאסיר לא מסוגל היה לזוז ממקומו, הוא לא לקום ולא הוא לזוז, ומשום ששני הרגליים שלו היו בין הקורות. וכך פירשו המפורש מה זה קורת האסירים, ולמה היא תהוירו? תפרס ישראל שם במקום מפרש, משום זה כמו דינוי כמחובל הקרקע. כל דינוי, כל מחובל הקרקע לא יכול לקבל תומר. בית לא מקבל שום תומר, רק תומס נגע. אבל מה שמחובל הקרקע לא מקבל תומר. קורת האסירים מחובל הקרקע. למרות שהקורה העליונה לא מחוברת, אבל כאשר נועלים את זה, אז זה הופך להיות כמו גוף אחד מחובל הקרקע, ולכן תוהלו. בא החזון איש, סימטז וב, אויס א', בהלכס קיילם, החזון איש אומר פירוש אחר. אולי הוא מפרש אחרת את קורס האסירים, אבל החזון איש אומר כלל. מה זה כלי? כלי זה דבר שיש לו צורה מסוימת, והצורה הזו מכשירה אותו לשמש בשימוש היהודי, שימוש שבני אדם מייעדים אותו. קורס האסירים אין שימושו מחמת צורתו, אין לו שום צורה. מה שיש לו זה כובד. מניחים את זה על האסיר והוא לא יכול לזוז בגלל הכובד של הקורה. ומכיוון שאין לו צורה מוגדרת, צורה מסוימת, אין לו תורס כלי. כך החזון איש מפרש את הדין של קורס האסירים שהיא תהוירו. בעיניי חזון איש זה חידוש, אבל אני כתבתי את אותה הגדרה הרבה לפני שראיתי את החזון איש לגבי הלכות שבת, וזה מביא אותנו כבר לסוגיה השנייה. מה זה כלי לגבי טלטול בשבת? כי יש הרבה סוגי מוקצה, אבל אולי צריך להתחיל את הסוגיה של מוקצה מכיוון אחר. לא מה הדברים שהמוקצים אסור לטלטל אותם, אלא מה מותר לטלטל בשבת. אסור לטלטל בשבת, אלא אויכלן וקלם. וזה כלל מאוד פשוט. כל דבר שאיננו אויכל ואיננו כלי, אסור לטלטל אותו בשבת. מנחס אושל מסכת שבת סימן נון. כתבתי חידוש. זה לא חידוש משלי, כי בחיים שלי לא חידשתי חידוש משלי. כל מה שאני מחדש נראה לי דברים פשוטים שהם או גמרות או ראשונים, אבל בכל זאת יש חידוש בסגנון הדברים ובלקט של המקורות. אני לא זוכר אם הבאתי 6 מקורות או 8 מקורות, אבל הצד השווה שבכולם, גם דבר שאין לו תורס כלי, אם הוא מיועד לשימוש מסוים ומותר לעשות את אותו השימוש, מותר לטלטל אותו לשימושו. אבל לשימושו בלבד, כמו בכעס עץ ביום טוב. חתיכת עץ שמשמש להסקה. עצי הסקה, אין לו תרס כלי, מותר לטלטל אותו רק לחמם את הבית, לא לשום דבר אחר, כי אין לו תרס כלי. כלל לא של דובר, והבאתי לזה הרבה דוגמאות. דבר שאין לו תרס כלי, והוא לא אוכלן, אבל אם השימוש היהודי שלו, זה שימוש שמותר בשבס או ביום, אתה מותר לטלטל אותו, אבל רק לצורך אותו שימוש, ולא לצורך שום דבר אחר. מה מותר לטלטל? אוכלן ומשכן או כלם. מה מגדיר כלי בהלכה שבס? אז בקונטרה שלפנינו יש תשובה שכתבתי לפני הרבה שנים, והתשובה הזו לא נתפסה מעולם, אני חושב, בספרים שלי, והוא מתפרסם פעם ראשונה בקונטרה שלפנינו, האם גפרורים מותר לטלטל בשבס לצורך גופוי ומקוי מוי? האם גפרור יש לו תרס כלי? אם יש לו תרס כלי, זה כלי שמנחת לאיסור. זה ודאי לא מוקצמח מסחסור עם כיס. זה לא עולה כלום. אבל זה ודאי כלי שמנחת לאיסור. כלי שמנחת לאיסור מותר לטלטל לצורך גופוי ומקוי מוי. האם בכלל יש לזה תרס כלי? והבאתי מרב מוישה ורב שמעון זלמן שהם אומרים, כל דבר המתקלה תוך כדי שימושו, אין לו תרס כלי. וכך הם פרשו את הדין של בכעס, ביום טיב שמותר לטלטל, אך ורק כדי להסיק את הבית. ואני אומר לו, גם דבר שמתקלה יכול להיות שיש לו תרס כלי. תרס כלי תלוי בצורה. ואני חושב שגפרור יש לו צורה מאוד חכמה ומתוחכמת. הקצרים להדליק נר אחד, הארוכים אם אתה רוצה להדליק כמה נרות, הם דקים כדי שהרבה ייכנסו לקופסה קטנה, הם נוחים להחזיק ביד, מספיק ארוכים שלא תשרוף את היד, יש בהם גם צורה. מה שאין כן בקעת זה רק חומר בעירה. חומר איננו צורה. אז מי שלמד את דברי הפילוסופים הקדומים, בעיקר הרמב״ם במוי נבוכים ואחרים, הם מדברים על חומר וצורה. אבל חומר וצורה שהם מדברים עליו, זה לא החומר ולא הצורה שאנחנו מדברים עליו. הם מדברים במונחים פילוסופיים שמקורם אצל היוונים, שבכל דבר יש חומר וצורה. אני מדבר על חומר וצורה בשפה שלנו, לא בשפת הפילוסופים הקדומים. בקעת של עץ זה חומר, זה לא צורה, לא מקבידים, וכך גם גיחלים. מותר לטלטל גחלים ביום טב כדי לחמם את התנור, אבל לא לשום דבר אחר, כי זה לא תרס כלי. לא כדברי רב משה רב שמעון זלמן, כי זה מתקלה, לא. כי אינו צורה, רק חומר. חומר בעירה זה לא כלי, אבל גפרור זה גם חומר בעירה. אני חושב שהגפרורים הם כלים, ולכן מותר לטלטל גפרורים לצורך גופוי ולצורך מקוי מוי. ולפעמים אתה צריך חתיכת עץ קטנה לפתוח איזה חור או לעשות משהו, מותר לטלטל גפרורים בשבס לצורך גוף ומקוי מוי. מפיות נייר, האם יש לזה תרס כלי? לפי רב משה לא. לפי רב משה אסור לטלטל מפיות נייר אלא לשימושם. וזה חומר גדול. אסור לטלטל חבילה של מפיות או טישו ממקום למקום, כי זה לא כלי, זה מוקצה גמור. אתה יכול לטלטל טישו רק להשתמש בו, אבל לא להזיז אותו. ואני חושב שמפיות וטישו הם כלי, כי יש בהם צורה. צורה שהרבה מחשבה נכנסה לצורה הזו. דהיינו, הגודל, לא רק החומר, הכיפול. אלה דברים שיש בהם תרס כלי. כי לדידי תרס כלי בשבס, מעין מה שכותב החזון איש בתומה. אני חושב שבתומס קלם החזון איש חידוש, אבל בשבס, זה מה שמגדיר תרס כלי. ולכן, דבר שהוא חומר בלבד, אין לו תרס כלי. סבון נוזלי. האם מותר לטלטל סבון נוזלי בשבס? סבון שמותר להשתמש בו. האם מותר לטלטל אותו? לפי רב משה לא. רק להשתמש בו. אם יש צנצנת של סבון נוזלי, אתה לא יכול לזז את זה ממקום למקום, כי זה מוקצה מחמס גופוי. אין לזה תרס כלי. ואני אומר, כל דבר שהם צורכי גופוי של אודם, יש לו דין אוכלן ומשכן. אני אומר הרבה חידושים פה בדיני מוקצה. ואני אומר, סבון, אין לו צורה. הוא רק חומר, כמו גחלס, כמו בכעס. אבל בניגוד לגחלס ובכעס, כל דבר שהם צורכי גופוי של אדם, לשיחה או לרחיצה, דינוי כאוכלן המשכן לגבי שבס. ולכן בשבס הוא מותר לצטל או כלם או אוכלן המשכן. וכל הדברים האלה, שלדעסם שמזלמה ורמוי שעשו לטלטל אותם, מפיות נייר, טישו, סבון נוזלי. ולדידי, טישו, מפיות, גפרורים, יש בהם תוירס כלי, כי יש בהם קפידה בצורה. וסבון נוזלי מעידך, יש לו תוירס אוכל בשבס, בכל אופן. אז כלי בשבס תלוי בדבר אחד. יש לו צורה שמכשירה אותו לשימוש היהודי, שבני אדם מתכוונים להשתמש בו. הצורה, הדפוס, הצורה הוא שנותן לתורסי. האם יש קשר בין כלי בשבס לכלי בתומה וטהרה? לכאורה לא, לפי דברינו. יש קשר, וזה גם הוא מפורשס, שבס, קוף ג' עמוד א'. קוף ג' עמוד א' במסכת שבס, שאל רובה בן רבו מרב יוסף. שולח לרובה ברי דרבה לרב יוסף, ילמדנו רבנו. מחת שנית לחרורו אוקצו מהו. במחת יש שני חלקים בסיסיים. החודש של המחת, שחזל מגדירים האוקט שלו, בשפה הפשוטה השפיץ של המחת, ויש את הקוף של המחת, שבסוגיה הזו אנחנו מוצאים בשס את הביטוי מייל פילה בקופה דמחתה, אבל כאן בסוגיה עכשיו בסקוף חוף ג' עומד א', זה גם קרוי חרורו של מחת, דיינו אחור, שם אמורים להשחיל את החוט. ורובה שואל לרב יוסף, מחת שניטל חרורו אוי אוקצו, האם מותר לטלטל בשבס? אומר רב יוסף, ברייסה מפורשת, מחת של יד ליטל בויס הקויץ, וכי מה יחפש לילה קויץ בין הקובה לשאין אין הקובה. אם הסיבה שמותר לטלטל מחת זה ליטול את הקוץ, אז בין אם זה נקוב, בין אם זה לא נקוב, מותר לטלטל אותו. איזה וי? שואל קושיה, מחת של ליטל חרור היו קצת טהורו. אז לגבי תומה אומרים, רואים שזה טהור. אביי אומר, תומה השבס קרומיס? מה הקשר בין שבס לתומה? בתומה צריך כלי מייסה. אבל בשבס מדדחזי בעינן. אביי אומר הגדרות. בתומה צריך כלי מייסה. כלי מייסה זה מה שבני אדם הוא כלי גמור. שבס מדדחזי בעינן. כל דבר שראוי להשתמש בו, הרי זה כלי לגבי שבס. כך אביי דוחה את הקושה מתומה השבס. רובה חולק על אביי. ורובה אומר רובה, מן דקמו יוסף, שפר קומו יוסף, מידל עניין תימה לאבמונה, לעני שבס נמי לאבמונה, שלמות שבס מתומה. ואז הגמור שואלת, משום מה זה נשמט מהקונטרס, ההמשך של הגמור, אינני יודע מה, למה. ואז הגמור שואלת, ממשנה מפורשת, לגבי תלם, כלם, דהיינו, מחת שאין לה אוקץ, או חור, מותר לטלטל בשבס, ולא יאמרו גמר כלי, אלא לעניין תומה בלבד. הרי שלגבי תומה זה לא כלי, ולגבי שבס זה כן כלי. אביי מיישב שיטס רובה, וזה יפה מאוד. אביי הוא בא פלוקטה של רובה, אבל הם למדו תורה לשם שמיים. אז אביי מתרץ את שיטס רובה, ואביי מחלק בין כלי שנשבר, וזו הייתה השאלה הראשונה שרובה שאל את רבי יוסף, מחת שניטל חרורו או יקצו, כלי שנשבר, אנחנו מדמים שבס לתומה. ואם בטל ממנו תוירס כלי לתומה, בטל ממנו תוירס כלי לגבי שבס. אבל לגבי גולמי כלים, כלי שעדיין לא נגמר, לא שנגמר ונשבר, יש הבדל בין תומה לשבס. בתומה זה לא מקבל תומה עד שיגמרו מלאכתו, בשבס, מכיוון שלפעמים יעשו בו שימוש אפילו טרם נגמר הכלי, הווה כלי לעניין שבס. הרי שנחלקו אביי ורובה. האם בכלל מדמים תומס קלם לשבס? לפי אביי לא, לפי רובה כן, אבל גם לפי רובה רק במידה מוגבלת. והתויס ששם במקום אומרים, כל כלי שיקבל תומס קלם על ידי ייחוד, מותר לטלטל בשבס גם בלי ייחוד. די בכך שעל ידי ייחוד הוא יכול להיות כלי להתיר את טלטולו בשבס. הרי שמצד אחד מדמים שבס לתומר, אבל מה שברור כשמש, שזה רק לגבי מהות הכלי, לא לגבי החומר שממנו הכלי עשוי. רק בדין תומר וטהר יש הבדל בין חומרים שונים, וזה לא סברה אלא הלכסה, גזירס הקוסוב. רק בתומר יש הבדל בין כלי עצם שתומר דיורייסה, לכלי זכוכס שתומר דרבונן, לכלי אדומה וגלולם שאיננו תמי כלל. בשבס אין שום נפקמינה בחומרה, מאיזה חומר הכלים עשויים, אלא במהות הכלי. אז עד כאן עסקנו בתורס כלי לגבי שבס, ואנחנו ממשיכים. נטילה סיודויים. מן חסו של על קורונה, מגיפס הקורונה, יש ספר גדול, ספר שנולד תוך כדי השנה הראשונה של מגפת הקורונה, ספר שיש בו תשובות על שאלות שלא שרו מאבותינו, שהרבה הרבה שנים לא נאלצנו להתמודד איתם, אבל יש שם שאלה לגבי לטילס ידיים בכוס חד פעמית. כי באותם הימים מאוד נזרו לא להעביר דבר מיד ליד, והלוואי שגם היום היו קצת יותר נזהרים. אני חושב שבכל המקומות הציבוריים, כשיש מגבות ציבוריות שמאות אנשים מנגבים ידיים באותו מגבת, זה מפגע גדול, ולפעמים גם אפשר לעבור בבלטק שקצו, אבל זה סוגיה בפני עצמה. הלוואי וכולם היו משתמשים במגבות נייר, אבל בכל אופן, באותם הימים מאוד נזהרו שלא להביא הדבר מיד ליד, ונשאלה שאלה האם מותר ליטול ידיים מכוס חד פעמית. אז קודם כל כתבתי שם שיש דלת דינם בנטילס ידיים, ולא הרי זה כהרי זה. נטילס ידיים לסעודה, נטילס ידיים לפס, כלי מעכב אפילו בדיעבד, וזה גמור מפורשת בחולן קוף זין עמד א'. כלי נטילס ידיים לתפילו, זה רק חומר, רק לכתחילה צריך כלי, אבל אם אין כלי, אפשר ליטול ידיים גם בלי כלי. נטילס ידיים למי שקם בבוקר, זה דין בפני עצמו. נטילס ידיים למי שיוצא מביס הכיסא. ארבע דינים של נטילס ידיים יש בשולחן ערוך החיים. וכל אחד הוא מטעם אחר, כל אחד יש לו מקורות אחרים בש"ס, ולא הרי זה כרי זה. כלי מעכב בנטילס ידיים לפס. לכתחילה בתפילה. בבוקר יוצא מביס הכיסא, זה רק מידס חסידס וחומרה, שמביא השערי תשובה בסימן דלת ובסימן צדק בייז, חזינן לרבונן קשישוי שהחמירו בזה, אבל מכל מקום. נטילס ידיים לפס צריך כלי. ואמרתי, גמור מפורשת, זכורן קוף זיין עומד א', למה? הרעש פה כותב שני טעמים. ומעתיק אותו, הביס יוסף קוף נונטס, המשנה ברורה בתחילת קוף נונטס, חכומים הסמיכו נטילס ידיים לפת על קידש ידיים ורגליים במקדוש לכהנים שנכנסים לעשות את העבודה. וכמו שבמקדוש נטלו ידיים מן הכיור, והכיור היה כלי, ולכן צריך נטילס ידיים מכלי. עוד כותב הרשב"א, יכול להיות שהסמיכו את הדין הזה על איפר חטוס, וזה פרשס השבוע, מי חטוס, שצריך מים חיים אל כלי. אני חושב שזה חידוש עצום. אי בדידי איטליה, והרבה פעמים אני אומר אי בדידי איטליה, וטוב שלא בדידי איטליה, ויש סיבות טובות שלא בדידי איטליה, אבל אי בדידי איטליה הייתי סבור שנטילס ידיים לתפילו הרבה יותר קרוב לקידיש ידיים ורגליים בביס המקדוש, מה שנטילס ידיים לפת. הלו, מנחסו שפרשס בולוק, ואני מקווה שבקרוב ממש אמור לצאת את המדורה החדשה, יש סימן מרתק על בערך 16 או 17 הלכות בדיני ביס הכנסס שלא נלמדו אלא מביס המקדוש. ביס כנסס המקדוש מעט, והבאתי הלכות רבות בהלכס ביס הכנסס שכל המקור שלהם זה בדיני ביס המקדוש. וכך גם בהלכס תפילו, יש כמה וכמה הלכות שלמדנו מהקרובס הקבורס, שחנוך כותב שצריך מאוד להקפיד בקבורס התפילו, כי מחשוב הפוסלת בקבורס. ולכן איבד עדית עליה, הייתי אומר, הם חזל דימו נטילס ידיים לקידיש ידיים ורגליים בביס המקדוש, אז זה היה צריך לעכב דווקא קידיש ידיים לתפילו. אבל אין אדם אומר, כן, נטילס ידיים לסעודו, כלי מעכב, והסמיכו את זה על קידיש ידיים ורגליים במקדוש, מה שאין כן בתפילו. אני לא יודע למה, אבל כך קבעו חזל, וכך מסביר הרשב"א. מה מגדיר כלי לגבי דיני נטילס ידיים? האם זה דומה לתומס קיילם? משנה מפורשת במסכת ידיים, וכך נפסק בתחילת סימן קוף נון טס באור החיים. נוטלים ידיים מכל דובו, מכל כלי, אפילו כלי גלולים, כלי אדומו וכלי אבונים. רק לפני רבע שעה אמרתי, או 20 דקות, ששלושת הכלים האלה לא מקבלים תומס קיילם, אפילו לא מדרבנן. ובשולחן ערוך כתוב לידי, וזה משנה במסכת ידיים, שלושת הכלים האלה, כלי גלולים, מותר אפילו לכתחילה ליטול עם ידיים. הרי שנטילס ידיים לא דומה לטומאה. אבל כבר אמרתי מקודם לגבי שבס, לגבי החומר, שום דבר לא דומה לטומאה. לא כלי בשבס ולא כלי בנטילס ידיים. כי לגבי החומרה, החומר שממנו משתמשים, מה זה משנה ממה הכלי עשוי? כלי זה כלי. רק בתומה ותאר שזה גזס הקוסוב, יש לאף כמינה ממה הכלי עשוי. אבל באופן מהותי, מה מגדיר כלי לגבי נטילס ידיים? שני דברים, ולכן שני דברים בלבד, ומקורם בגמור שם. הכלי צריך להיות עשוי לקבל משקה. ולכן חיימס וכפישו מותר ליטול להם ידיים. סק וקופה פסולים לנטילס ידיים. כי סק וקופה עשויים למוצקים, לא לנוזלים, לא עשויים לקבל משקה. המשקה יזל מהם. הם עשויים לקבל פרי, דברים מוצקים. לנטילס ידיים אין דין כלי, אלא כלי העשוי לקבל משקה. הדבר השני, הכלי צריך להיות בר קיבול של רביעס. אם הוא לא יכול לקבל רביעס כשהוא עומד בפני עצמו, פסול לנטילס ידיים. שקית חלב קשרה לנטילס ידיים, אף על פי שהוא רך וגמיש, הוא לא צריך להיות קשיח. למה? כי שקית חלב נמכרת לכתחילה להיכנס לתוך כלי, ולכן בצורה הטבעית שלו יוכל להחזיק רביעס. שקית ניילון פסול לנטילס ידיים. אם אדם נמצא בטיול, אין לו שום כלי, יש לו שקית חלב ריקה ושקיות ניילון. שקית ניילון פסולה. למה? כי אם אתה תמלא אותו ותניח אותו על אצבע או על השולחן, הכל יזה לחוץ, הוא לא מחזיק רביעס. כלי שעשוי לכתחילה להיות נסמך על דבר, ובצורה הזו הוא מחזיק רביעס, כל שנטילס ידיים. זה הגדר של נטילס ידיים לגבי פס, לסעודו, חידוש שש בחזון איש. כי בשולחן ערוך כתוב, מגופה של חוביס, דהיינו כיסוי חבית, אם הוא מקבל רביעס כשהופכים אותו ויכול לעמוד, כל של נטילס ידיים. כותב משנה ברורה סעיף קונטס, והוא עדין לכל כיסויי הכלם. והחזון איש חוב בייס, בור החיים, הלך נטילס ידיים, תמי על המשנה ברורה. והחזון איש אומר, לא, כי במסכת כלם כתוב שכיסוי כלם לא מקבל תומה. אז הוא עדין נטילס ידיים, אין לו תוירס כלי. כך כותב החזון איש. רק מגופס חוביס זה משהו אחר. ואני אומר, מה פתאום לדמות? כלי לנטילס ידיים, לתומס קיילם. מי אומר שאפשר ללמוד זה מזה? שוב, חזון איש סבור שכן. גם לגבי שבס רואים, מחלוקת אביי רובה, באיזו מידה, כלי בתורס מוקצה, תלוי בתומה ותאר, ומנקודה הזו כנראה נחלקו המשנה ברורה והחזון איש. המשנה ברורה לא העלה על דתו. מה זה קשור לתומס קיילם? לא מצינו בגמור, אלה שני כללים, שני קריטריונים בלבד. עשוי לקבל משקה, ויוכל להחזק רביעס, אין להוסיף עליהם. אז הים של שלוימה בכלל יש לו חידוש עצום בתוירס כלי בנטילס ידיים. אז ציטטתי את הגמורה, ואת השולחן ערוך. עכשיו, בשולחן ערוך כתוב שכובע של לבד, כושר לנטילס ידיים. כובעי לבד הם כובעים שהם קצת קשיחים. כמו הכובעים החסידיים והליטאים, שהם כובעי לבד. קשרים לנטילת שלהם. למה? כי לפעמים שותים מהם. אני עוד לא ראיתי אדם שישתה מתוך הכובע שלו, אבל העולם השתנה. היום אנחנו יותר מקפידים על אסתטיקה, על היגיינה. אני אומר, בימים שבהם נשאו תולעי משי בבית השחי, שתו מן הכובעים. אבל היום כבר לא נושאים תולעי משי בבית השחי, וגם כבר לא שותים מן הכובע. הספק אם היום אפשר לטול ידיים מכובע, כי הדין הוא רק משום שלפעמים שותים מהם. הים של שלמה חולק על הדין הזה. פרק חס מסכת חולין, סמכוף זין, והוא חוזר על הדברים בקצרה בסימן למד בייס, והים של שלמה אומר, כלי לנטיל ידיים צריך להיות כלי חושוב, וכובע לבד זה לא כלי חושוב. לא יודע מאיפה הוא המציא שצריך כלי חושוב. מניין לנו שצריך כלי חושוב בנטיל ידיים. הלו בשולחן ערוך כתוב שכלי גלולים, וגלולים זה גללי בקר, עשו כלי מגללי בקר, הוא כושר נטיל ידיים. למה כובע פחות חשוב מכלי גלולים, או לא רגילים לשתות בו, אבל ככלי חושב, למה זו? אני חושב שכובע היום יכול לעלות מאות רבות של שקלים. בכל אופן, ים ששלום במחדש גדע חדש, כלי חושב, ולכן הוא חולק על סעיף ד', קוף נונטה, שם כתוב שכובעים כשרים נטיל ידיים, והוא חולק גם על סעיף ה', בסעיף ה' כתוב. מדובר שם בכלי מעניין, שמבוסס על חוק פיזיקלי, שאנחנו לא נרחיב בו, כי זה לא חוג לפיזיקה פה, אבל כל אחד יודע, כלי שהוא מלא מלא מים, גם אם יש לו חור למטה, אם הוא סתום אל המעלה, אם אוויר לא נכנס, מים לא ייצאו. אז שחנוך מדבר על כלי שיש בו ניקבים רבים מלמטה, ויש לו פה צר מלמעלה. הטבילו את הכלי הזה בתוך מים, ואדם שם את האצבע מלמעלה ומוציא את הכלי. הוא מחורה למטה, אבל המים לא יוצאים. כותב שחנוך, זה קשה לנטיל ידיים, כי זה כלי מחזיק רביעס. הוא מחזיק רביעס רק כל עוד האצבע סותם מלמעלה. אבל שחנוך אומר, הכלי עשוי לשם כך. ולכן זה כלי מחזיק רביעס. לא חשוב שיש לו חור או לא, אבל אם המים לא יוצאים, כלי מחזיק רביעס. כושר לנטיל ידיים. והמשל אומר, זה לא כלי חשוב. ואני לא יודע למה זה לא כלי חשוב, אני חושב שזה כלי חשוב יותר, כי זה כלי שאי אפשר למצוא כמותו, אלא ביצור מיוחד. אז אני לא מבין את המשל בתרתי. מניין הוא לקח שבתין הסדיים צריך כלי חושב, כאשר בגמורה זה לא כתוב. מה שכתוב בגמורה זה אוסי למשכן, ומה זה כלביס. ואפילו כלי גלולם וכלי אדומו, כשרים לתין הסדיים, אבל זה שיש המשל. התז מביא אותו, מוגן אברום לא מביא אותו, אני חושב שגם משמרו לו, בכל אופן, ים של שלמה חולק על שני סעיפים בשחנוך. ובדרך כלל, כאשר שחנוך אומר את דברו, והרמו לא חולק עליו, והמוגן אברום לא חולק עליו, בדרך כלל אנחנו פוסקים כמו השולחנוך. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה הרביעית, קידוש היום. וגם בסוגיה הזו כתבתי במנחסו של זמירס שבס. לא כולם מכירים את הספר הזה, אבל הוא ספר שחביב עליי עד למאוד, זמירס לשבס מנחסו שלו. אז הספר הזה, חצי ממנו, כשמו כן הוא, זמירס, וורטים, פירושים, מנהגים, אבל 50% של הספר זה הלוכה ולומנס. לא במלאכת שבס, אלא רק הלכות שנוגעים לסודס שבס. לחם משנה, סודה שלישית, קידוש היום, חמר מדינה, רק הלכה שבס שנוגעים, שקשורים לזמירות. ושם יש עריכות, האם אפשר לקדש, לעשות קידוש, על כוסות חד פעמיים. והבאתי שם את התשובה של אגס מוישה, חלק ג' סמנון טס או החיים, למויש אומר שאי אפשר לקדש על כוס חד פעמית. ולמויש כותב, מכיוון שמבואה בסמר ריש עין אלף בדיני קידוש, ובריש עין אלף שולחים אותנו לקוף בי ג' בדיני ברכס המוזין, וכל ההלכות של כוס של ברוכה מפורשות בקוף פי גמל, ושם כתוב שהכלי צריך להיות שלם. אומר מוישה, אם כתוב בפויסקים שאפילו אם יש שבר בבסיס של הכלי, לא בכלי הקיבול, אלא בבסיס, לכתחילה אין לקדש עליו, כוס חד פעמית גרוע יותר מכלי שבור. כך כותב למוישה, ואני לא יודע למה. כלי שבור הוא כלי שבור, כוס חד פעמית הוא לא כלי שבור. הדין הוא צריך להיות שלם, וזה שלם. זה שלם או לא שלם? למה זה גרוע מכלי שבור? אז בשתי התשובות הנ"ל, התשובה לעניין קידוש בכוס חד פעמית במנחסו של זמיר השבס, רק השבוע זה נתפס מחדש הספר הזה, אחרי שעזל מן השוק, ומה שנתפס לעניין הטילס ידיים מכוס חד פעמית במנחסו של קורונה, בשתי התשובות האלה פרפלתי בעיקר במסכת קלם. ורציתי להוכיח מהרבה מקורות במסכת קלם. כלי שלא ראוי אלא לשימוש חד פעמי, אין עליו תורס כלי, ולא מקבל תומס קלם. כלי שראוי לשימוש חזר, אף על פי שלא רגילים לעשות בו שימוש חזר, יש לו תורס כלי ומקבל תומס קלם. ולפי זה טענתי, גם אם נבוא ללמוד נטיל לסידיים מתומס קלם, שלא ברור כלל אם צריך לדמות זה לזה, אבל החזון איש כן מדמה, כפי שאמרתי לפני כמה דקות, אבל כלי די בכך שהוא ראוי לשימוש חוזר, אף על פי שרגילים לזרוק אותו, יש לו תורס כלי. ולכן כתבתי שם שלי ביומר לי, שרמוישה בתשובה שהוא כתב לפני 70 שנה, התייחס לקלם, כוסות נייר, לא לכוסות פלסטיק. אני זוכר כשאני הייתי ילד, וזה עדיין לא היה, זה פחות מ-70 שנה, מה שהייתי ילד, משום מה אני לא זוכר שהיו כוסות פלסטיק, אבל היה מאוד מצוי כוסות נייר. ואני חושב שכוסות מקרטון מנייר אינם ראויים לשימוש חוזר. משום שאחרי זמן מועט, החומר סופג מים, והוא נהיה רך מאוד, לא רק משתייה חמה, אפילו משתייה קרה. ואם בכך מדובר, אני מסכים לרמי שגם לפי הכללים שלי, כלי שלא ראוי לשימוש חוזר, אין עליו תורס כלי. מה שאין כן כסות כאלה. הכסות האלה אפשר להשתמש בו שנים. עובדה שאנחנו יושבים בסעודת שבת שתיים, שלוש, ושוטים וחוזרים ושוטים, והכוס לא מתקלקל. הוא לא נועד לשימוש חזר, משום שהדור שלנו מתאפיין בשני דברים, ושני הדברים ביחד יוצאים את השימוש בדברים כאלה. הדור שלנו מתאפיין בבזבוז ובעצלנות, ושני הדברים האלה ביחד יצרו תעשייה אדירה של כלים חד פעמיים. אנחנו חיים בדור של שפע. והכוסות האלה יחסית זולים, לפחות עד לתקופה האחרונה. ולכן, וגם לא רוצים לשטוף כלים. לא רוצים לשטוף כלים. אז העצלנות והבזבוז ביחד חברו יחדיו, אבל הכלים האלה ראויים לשימוש חוזר, ולכן יש עליהם תורס כלי, לדעתי אפשר לקדש עליהם, ואפשר ליטול מהם ידיים. אז שואלים אותי, אפשר לכתחילה לקדש על כוס כזה, מה זה נקרא לכתחילה? עדיף לקדש על כוס של כסף ושיהיה נקי, שנקו אותו בשבועות האחרונים, שיהיה בוהק ומבהיק לכבוד שבס. זה לא נראה טוב ששולחן מפה לבנה, פרמוטים יקרים, מזלגות יפים וכוס קידוש יהיה כוס של פלסטיק, אבל זה לא מצד הלוכה. מצד הלוכה יש לזה דין כלי ואפשר לקדש עליו. אם אדם נמצא במקום שאין לו גבי של כסף, הוא יכול לקדש גם על כוס כזו, יש לו תורס כלי. אנחנו מהדרים במצוות, אנחנו מחבבים את המצוות, וכן בכל בית יש גבי יפה לקידוש היום, אבל לא מצד הדין. אז עסקנו, התחלנו בתומס גלם, פרשס השבוע, עברנו לתורס קריבי שבס, נטיל לסידיים, קידש, ואני רוצה לגמור בחוש המשפוט. בדיני קניין חליפן, מה מוגדר ככלי לגבי חליפן? נחלקו רב נחמן ורב שישס, בוא ומציע מם זיין עומד עליו, האם פרי עושה חליפן או לא? קניין חליפן הוא קניין, נחלקו הראשונים אם זה מרתוירו או מדברי קבולה, כי כל המקור של החליפן זה מגילס רוס, שולף ישנה עלי ונוסן לראייהו, על הגולה ועל התמורו, לקיים כל דבר. ובנחמן אומר, פרי לא עושה חליפן, צריך נעל, דום ידע נעל, רק כלי. רב שישס אומר לו, גם פרי קשה לחליפן. בדף ממה עומד בייס וגם ממבוב עומד א', סוגיה ארוכה, מטבע לא יעבד חליפן. למה מטבע לא יעבד חליפן? דעתי עצורתו. והתויסס וכל הראשונים דנים. הטעם שמטבע לא יעבד חליפן משום שדעתי עצורתו. האם צריך את הטעם הזה גם עלי בדרב נחמן או רק עלי בדרב שישס? לפי רב נחמן צריך כלי, המטבע זה כלי, אז אולי רק לפי רב שישס שלא צריך כלי, הווה ימינה שמטבע זה גם טוב, ולכן צריך סברה חדשה דעתי עצור אותו. וזה מחלוקת ראשונה. והתוסס אומרים, מטבע יש עליו תורס כלי, למה? אפשר להשתמש בו כמשקולת. על כפות מאוזניים, אפשר להשתמש במטבע כמשקולת, אף על פי שהוא לא מיועד לכך. יכול להיות שיש לו תורס כלי, כי ראוי לתלות על צוואר ביתו, אפשר לעשות חור במטבע ולעשות ממנו טיליון. ולכן התוסס סבורים שמטבע יש לו תורס כלי. תוסס מביא, אם אני לא זוכר, אולי בשם רבינו אלחונן מבעלי התוסס, אולי אני טועה, פירוש שלישי, שמטבע זה כלי, משום שיועצה בעיצוע, ודאי בכך שיועצה בעיצוע. אבל הרמב״ם כותב להדיה, וכך בכל הפויסקים בהלך השבס, גם בבסיועסה ועד למשנה ברורה, הרמב״ם פרק חופי הלוחבוב, שמטבעות עמוק צמח מסגופוי, ועתור לטלטל מטבע לא לצורך גופוי, לא לצורך מקוימוי, כי זה לא כלי, ומטבע זה עמוק צמח מסגופוי. כנראה, שלדעת הרמב״ם זה כל כך יפה מתיישב לפי השיטה שלי, כי במטבע זה לא הצורה או העיקר, אלא הערך הנקוב. שתי המטבעות יש להם אותה צורה, אחד שווה אגורה ואחד יכול להיות שווה הרבה יותר. ולכן לא הצורה מאפיין את המטבע. יש מטבעות של הרבה מדינות. יש מטבעות שהם גדולים וכבדים כלל לא נוחים לשימוש, ויש מטבעות שהם כל כך קלים, שאתה אסור לך לתת מטבע לתינוק, כי הוא מן הסתם יבלע את זה, וזה סכנה. ולכן במטבע זה לא עיקר הצורה, אלא הטיבוע. אז לגבי הלך שבס מויד כולי ילמה, שמטבע זה לא כלי, ולגבי קניה חליפן, תויסס כותבים שלוש טעמים, למה מטבע הוא כן כלי, וגם פה אנחנו רואים, שלאו בחוד המחתו מחתינן לו, ובכל תחום יש הגדרות אחרות וסברות אחרות. ואני חושב שבחליפין, בהחלט זה תלוי בחשיבות של כלי. אמנם כהנם בכלי אף על פי שאין בו שווה פרוטו, אבל מכיוון שמדבר בדין המומנס, אז כלי יש לו משמעות אחרת, מאשר תומס קלם או שבס או אפילו נטילס ידיים, ובכל תחום מה שמגדיר כלי זה מאפיינים אחרים וזה דברים אחרים, ומטבע שבהלך השבס מבוא להדיה ברמב״ם, רבי יוסף כותב את זה בפתיחה שלו כשהוא מגדיר את סוגי המוקצה בתחילת סימן שין חסר, רבי יוסף כותב שמטבע זה מוקצה מחמס גופוי, אבל לגבי קניין חליפן אנחנו רואים בתויסס ממה עומד בייס בבו ומציע, שגם מטבע יש לו דין כלי. ולכן אפילו עלי בדרב נחמן, אילולי הסברה של דעתי עצורתו, היינו אומרים שמטבע קשה לקניין חליפין. אז היום עברנו מסוגיה מסוגיה, מעניין לעניין, אני חושב שזו סוגיה מעניינת, ואני אומר במפורש תם ולא נשלם, אפשר הרבה יותר לדבר על זה, אבל אנחנו פתחנו בתומס קלם שלא נוהג כל כך בזמן הזה, ועברנו לכמה הלכות משולחנו אור החיים, שבס, נטילת ידיים, קידוש, וסיימנו בחודש משבת בהלכות מקח וממכר. אז השבוע אנחנו קוראים על החטא של מי מריבה. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ככה שמעת ודיברת על הסלע, ומשה מכה בסלע, ויאמר השם אל משה ואל אהרן יען, לא האמנתם בי להקדישני לי אני בני ישראל, לכן לא תביאו את הכל הזה על האורץ אשר נתתי להם. הימו מי מריבה אשר רובו בני ישראל את השם, ויקודש בם. מה בדיוק היה החטא של מי מריבו? בסוגיה הזו עסקו רבות הראשונים. וכל הפירושים עמומים, ולפי כל הפירושים ברור שאין זה אלא משום הקודש, שהקודש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערו. כי החטא של מי מריבו הוא בדקויות, בקלויס שבקלויס, ורק משום שמשה ואהרן היו גדולי יוילם, גדולים מכל בני אנוש. רק משום כך נענשו בעונש כל כך חמור על עבירה שכל כך קשה להבין אותה ולהגדיר אותה. רש"י כותב, יען לא האמנתם בי להקדישני, שאילו דיברתם אל הסלע והויצי מימוב, או יסי מקודש לעיני ועידו. ואומרים, הסלע הזה איננו מדבר ואיננו שומע ואין לצורך לפנוסה, הוא מקיים דיברו של מקום, קל וחומר אנחנו. ורמב"ן תמה על רש"י, שתי שאלות שואל הרמב"ן. מה מוישה אמור להבין כאשר הקודש ברוך הוא אומר, ככה שמעתו? בשביל מה צריך מקל אם רוצים לדבר? מי שרוצה לדבר לא צריך לקחת מקל. ושני שואל הרמב"ן, וכי סלע מוציא מים כשמכים בו יותר מאשר כשמדברים אליו, הנס הוא אותו נס. כי בדרך הטבע סלע לא אמור להוציא מים לא כשמדברים אליו ולא כשמכים בו. לדידי, אני הייתי מפרש את דברי רש"י כפשוטו. העניין כלל לא היה נס. דור המדבר היה מלומד בניסים. היה להם ניסים כל הזמן. הדור הזה ראה את עשרת המכות, הוא ראה את קריעת ים סוף. מלווים אותו ענן יעקב עיד, שהם לא לפי דרך הטבע. כל יום הוא אוכל מן והוא אוכל סלב. העניין לא היה להראות להם עוד נס, אלא ללמד אותם לקח, ללמד אותם מוסר, וזה כוונת רש"י. הם אמורים להתבונן בסלע, והם אמורים לראות את משה רבנו מחזיק מקל גדול ומדבר על הסלע. והסלע לא מחכה שיקעו אותו, הוא מוציא מים כשמדברים אליו. והקדוש ברוך הוא רצה שמכך ילמדו בני ישראל, כי לא יאכפץ במויס המייס, כי הם בשובו עם מדרוכו וחי. כן, קח את המקל ותדבר. ובני ישראל יבינו שגם לקודש ברוך הוא יש מקל גדול. הוא לא רוצה להכות בנו, הוא רוצה שנקשיב ונקיים את מצודיו כשהוא מדבר אלינו. הוא לא רוצה למלוך עלינו בשסף קצף ובחימו גדול, הוא רוצה למלוך עלינו באב ובחמלו. וכאשר משה רבנו מכה את הסלע, הוא פספס את המוסר. הוא איבד את הרעיון המוסרי שבני ישראל אמורים להביט ולהתבונן במשה רבנו מחזיק מקל ומדבר, והסלע לא מחכה שיקעו בו, אלא הוא מוציא את מימיו כשמדברים אליו. שוב הרמב"ן מביא את המורה נבוכים, והרמב"ם כותב שהחטא של מי מריבו היה כי משה רבנו וארן הכהן חוטו שנוטו לצד הרגזונוס, כשאמרו שמנו המוירם, ודיקת כל השם יסבורך שיהיה עודם כמו יהיו קוייס לפני הדס השם במוקם, שאין ראוי בו הכעס. כך כותב הרמב״ם, לא במוי נבוכם, אלא בפרק ד' משמוינס פרקי הקדומה למסכת אובויס. ורמב״ן דוחה גם את הפירוש הזה, והוא אומר לו, יאללה לדע שארן הכהן נטע לרגזונוס, ושולם ובמישור הלך עם העם, אויב שולם, רוידב שולם, אויב וסבריאס, ודאי שהם לא נטעו לרגזונוס. וגם פה הייתי אומר, יש מאמר חשוב של רבי צל פטרבורג, גדול תלמידיו של רבי סול סלנטר, כך בעיניי, בספר כוח ואור, והוא מדבר על אליעזר בן הורקנוס. יש המון מקורות בש"ס, בבבלי, בירושלמי, במדרושים, שמהן משמע של אליעזר בן הורקנוס היה קפדן גדול, בסנהדרין דף ס"ס, תמי עניים, תמוס ומיסס עצמכם, עוד מקורות. אומר רבי צל, חלילה לנו לייחס לרבי אליעזר גם במידות. רבי אליעזר הוא זה שאומר באובס, מאוד מאוד אבי שפל רוח. גדול לתנועם, כולם היו מתוקנים במידותיהם, הוא לא היה כעסן, הוא לא היה קפדן, אלא שרבי אליעזר השיג ברוח קודשו, לפי שורש נשמו סוי, שזה דרך ההנהוג שלו בהנהוגס הציבור, ובדרך שאמרו חז"ל, זרוי כמורו בתלמידים. ורבי אליעזר, תמיד כשאני מצטט את רבי צל, אני אומר, רבי אליעזר שילם מחיר על כך. הוא שילם מחיר, כי בתרל"ס חוף א' כתוב, רבי אליעזר ירד לפני הטבע ואמר, חוף ד' ברוכס, ולא נענה, ורבי עקיבא בקושי פוצע את פיו, ומיד יורדים גשמים, ויוצאת בס כל מן השמיים. לא מפני שזה גודל מזה, זה מעביר על מידויסה, וזה אינו מעביר על מידויסה. רבי אליעזר גם יכול היה להעביר על מידויסה, לא פחות מרבי עקיבא. אבל הוא הבין ברוח הקודש שזה לא אמור להיות הדרך שלו, והוא שילם מחיר על כך שהוא נהג לפי רוח קודשו. כי בסופו של דבר לא העביר על מידויסה, ולכן תפילותיו לא התקבלו כמו תפילותיו של רבי עקיבא. ואני אומר פשט ברמב״ם, מוישה ואהרן לא כעסו, אבל הם הראו פנים כעוסות. וזה היה טעות. גם זה היה טעות. למרות שלא כעסו. רמב"ן מביא בשם רבנו חננאל, שהפגם היה במילה אחת. המן הסלע הזה נוציא לכם מים, נוציא משמע, אתם מוציאים מים? אתם יכולים להוציא מים מן הסלע? היו צריכים לומר, יוציא לכם מים, שהקדוש ברוך הוא לא נוציא. דקדוק קל, מילה, סגנון, הכשיל את לשונם, ועל זה הם נענשו. ומכל הפירושים, הפירוש שאני הכי אוהב, זה מה שאמרתי לפי דברי שלושה מרבסינו הראשוני. חידוש עצום כותב אבן עזרא, הרשב"ם וספר חזקוני על התורה. קדוש ברוך אומר למשה רבנו, ככה זה מטה, המטה בהי ידיעה, באיזה מטה מדובר? כותבים אבן עזרא, הרשב"ם וחזקוני, לא במטה משה, אלא במטה אהרון. ומנין להם, ויקח משה שמטה מלפני השם. איזה מטה היה לפני השם? מטהו של משה, איפה זה לפני השם? מטה אהרון, למדנו עליו רק בשבוע שעבר בפרשת קורח. משה רבינו אומר לכל הנשיאים שכל אחד ייקח מטה וישימו אותה מטה במשכן, מטהו של אהרון. ויוציא ציץ, ויגמל שקדים. זה המטה שהיה מלפני השם, וזה המטה שקדוש ברוך אומר למשה רבינו לקחת. רבים שואלים, הלו הסיפור הזה חזר על עצמו, זה פעם שנייה בפרשס בשלח, הלכו שלושה ימים ולא מצאו מים, והקדוש ברוך אומר למשה רבינו, ככה שמטה וכיסו בצור, ויוציא את המים. אז משה מבין שזה אותו סיפור, בדיוק, ככה שמטה, ולכן הוא מכה בסלע. משה רבנו היה צריך להבין, המטה ההוא היה המטה של משה. הקדוש ברוך הוא בפרשס בשלח אומר למשה רבינו, ככה שמעת אשר הוא כיסו בו את היאור. מטה של מוישה יודע להקות. הוא יקע את היאור, הוא בקע את הים. מטה מוישה אמור להקות. מטה אהרן לא אמור להקות. מטה אהרן אמור להרגיע. מאת אהרן זה לא מקל חויבם, מאת אהרן זה מטה שיודע רק להשקיט ריב ומדון. ואם הקודש ברוך הוא אומר למוישה רבנו, ככה שמעת מלפני השם, מוישה אמור לדעת שהמטה הזה לא מקים בו. זה מטה שמדברים בו ולא מקים בו, ואולי זה היה פגם של חטא מי מריב. אז בין כך ובין כך, אמרנו מקודם לפרש דברי רש"י, מוישה רבנו נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא, ככה שמעת ודיברת אל הסלע. ובני ישראל אמורים להבין שזה משל ונמשל, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להניש אותנו. תחסה שלא יבדת הוא ששם לקחו בשמחה ובטוב לב ומרויב כויר. כאשר אנחנו שוכחים את הקדוש ברוך הוא וישמן ישורון ויבד, אז אנחנו מביאים על עצמנו צרות וייסורים, והקדוש ברוך הוא מתחנן, תסתכלו במטה ותסתכלו בסלע, הסלע לא מחכה שיקו בו. זה היה החטא של מי מריבו. אז צריך תמיד להשתדל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לב, ולא מתוך צער וייסורים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו רק בסויר סטויבויס וישועס ונחומס ונזכה לעובדוי בלב אבשלום, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו בקרוב אז משיח צדקנו ונזכה לבניין בית המקדש במהרה ויומנו אמן.